אנחנו כן בספר שמות בפרק כ"ט. בפסוק מ"ה. מ"ה. אולי אפילו מ"ד. מ"ד. פרק כ"ט, פסוק מ"ד. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח, ואת אהרון ואת בניו אקדש לכהן לי, ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים. וידעו כי אני השם אלוהים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, שוכני בתוכם, אני השם אלוהיהם. כן, כמו אז מי מדבר עם מי? הקדוש ברוך הוא מוסר למשה את הדברים, מדבר עם משה, הוא מספר לו על מה שעתיד להיות, כלומר בחנוכת המזבח, בחנוכת המשכן, יקרה כך וכך, ואז ידעו, וידעו כי אני השם אלוהיהם. האמת היא, הפסוק הזה הוא מאוד חשוב, כי אתם בוודאי זוכרים שבפרשת וערה, יש בשבילך את המכתב. בפרשת וערה, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה את תוכנית הגאולה, אז יש ביטוי שמה, לכן אמור לבני ישראל. אולי תסתכלו לרגע אחד בפרק ו', פסוק ד', משהו באזור. לא, פסוק ו', פרק ו', פסוק ו'. לכן אמור לבני ישראל. מה פירוש המילה לכן? לא, רש"י אומר משהו אחר. על פי אותה שבועה. כלומר, כל מקום שבו כתוב לכן, חז"ל דורשים שלכן זה לשון שבועה. אם מישהו נשבע, הוא צריך לקיים, לא? כן או לא? אז בואו נראה מה השם נשבע שם. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם מלעם והייתי לכם אלוהים. כלומר, יש פה מה שנקרא ארבע לשונות של גאולה, כן? וגאלתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, כן? והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. כן, ארבע לשונות של גאולה. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כי הוא נשבע. כיוון שהוא נשבע, הוא גם מקיים. זה מה שכתוב. פסוק ח' אומר, והבאתי אתכם אל הארץ, אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. זה גם חלק מהשבועה. מה השבועה שמדובר עליה? לתת להם את ארץ כנען. שאלה, האם הקדוש ברוך הוא קיים את הדברים האלה או לא? התשובה היא לא. אמנם ארבע לשונות של גאולה שעניינם יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא קיים. הלשון החמישי, שזה והבאתי אתכם אל הארץ, הקדוש ברוך הוא לא קיים. הרי כל הדור ההוא שיצא ממצרים, בסוף, מת במדבר. השבועה הייתה להם, הרי זה כתוב. ונתתי אותה לכם. לכם, אתם היוצאים, מורשה, אני השם. אני השם נאמן לקיים שבועתו. מה? אז אם זה ככה, אז אין פה שום בשורה. למה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני שולח אותך לבני ישראל, כי אני רוצה עכשיו לקיים את שבועתי. אז זאת אומרת, לדור הזה. אבל מי אמר שהשבועה תלויה בזה שהם יהיו ראויים? הרי אם מישהו נשבע, אם אני נשבע לך, אני לא קשור אם אתה ראוי או לא ראוי, אני צריך לקיים, לא? אז מה, אתה פורמלית יצאת ידי חובה. שני חבר'ה מתוך 600 אלף נכנסו. כן, אפשר להגיד. אבל זה לא נשמע טוב. אתה יודע, אנחנו אומרים, כשר, אבל... כן. ולכן צריך לומר, להבין את זה אחרת לגמרי. חייבים להניח שכשהקדוש ברוך הוא הבטיח את הלשון החמישית, הוא גם יתנה איזשהו תנאי. מהו התנאי? תסתכלו בבקשה בפרק ו', פסוק ז'. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ. כלומר, יש תנאי. ארבע לשונות ראשונים הם בלי תנאי. אבל כדי להגיע ללשון החמישי, צריך בדרך שנדע מי הוא המוציא ממצרים. בסדר? תסתכלו שוב איפה שאנחנו נמצאים בפרק כ"ט, פסוק מ"ה. ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם אלוהים, וידעו כי אני השם אלוהיהם אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים ושוכני בתוכם, אני השם אלוהיהם. ואז מה יקרה? אוכל לקיים את הלשון החמישי. נכון? כן, ודאי, רק אני צריך להוכיח שהוא הציב את התנאי הזה. כלומר, יש פה תנאי, התנאי זה וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. אם תקיימו את התנאי הזה, אז אני גם אקיים את הלשון החמישי. בסדר? עכשיו, מה קרה? כן? זה בדיוק השאלה. אני שואל למה הקדוש ברוך הוא לא קיים. כן, זאת השאלה. כן. למה הקדוש ברוך הוא לא קיים את התנאי שלו? זאת השאלה. בגלל, לא קיים את הלשון, בגלל שהיה תנאי, התנאי היה וידעתם. אם היו מקיימים וידעתם, היה מכניס את הדור ההוא לארץ. אבל לא קיימו וידעתם, לכן לא הכניס אותם לארץ. מובן? עכשיו, מתי הייתה הציפייה שיתקיים וידעתם? בפסוק מ"ו. וידעו כי אני השם אלוהיהם, ואז אני אכניס אותם לארץ. מה קרה בפועל שם? לא, פישלו, היה פישול אחר. כן, היה חטא העגל, וגם היה נדב ואביהו, כלומר, היו ציפיות שההיסטוריה תושלם באותו יום, וזה לא הושלם. בסדר? מה? אתה רוצה? דבר, נו. חטא העגל היה אחרי ציווי המשכן ולפני בניין המשכן. אנחנו הולכים פה לפי רמב"ן. יש מחלוקת רש"י ורמב"ן. כן, אבל פשוט הדברים זה לפי רמב"ן. בסדר? עכשיו, יש פה... אני רוצה לשאול שאלה כללית. באיזה יום אנחנו? מה פתאום? לפי התורה, באיזה יום אנחנו?
שביעי.
יפה. אנחנו ביום השביעי. נכון? ממתי? מכבר כמה אלפי שנים, מאז 5,767 שנים, שאנחנו בתוך היום השביעי, נכון? ידעו. איך אני יודע? כי הרי בסיומו של היום הראשון נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, בסיומו של השני כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, השישי, ובסיומו של היום השביעי לא כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, מסקנה, היום השביעי לא הסתיים. אז אנחנו עדיין ביום השביעי. ככה זה יוצא, נכון? היום השביעי של בריאת העולם, יש משימות, כאשר נשלים את המשימות של היום השביעי, מה יקרה? לאיזה יום ניכנס? לשמיני, נכון? יום השמיני. עכשיו, מי שיש לו ספר ויקרא, פרק ט', פסוק א', מה קורה שם? לא מדויק. יפה. פרק ט' של ויקרא, פסוק א'. מה כתוב שם? נו, מה כתוב? ויהי ביום השמיני. זאת אומרת ש... מה קרה באותו יום שמיני שם? חנוכת המקדש. חנוכת המקדש. זאת אומרת, לפי התכנון, חנוכת המקדש, עוד במדבר, זה צריך להיות היום השמיני. מכאן ואילך, אנחנו צריכים להיכנס למהלך היסטורי חדש. בסדר? זה הציפייה. וזה מה שמבואר כאן, וידעו כי אני השם אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים ונתתי אותם. חנוכת המשכן זה קרה, נכון. אבל זה התפשל. לא, זה לא שחזרנו אחורה. יש נציגות קבועה של היום השמיני בתוך עולמנו, זה המקדש. כן, אתה רוצה לדעת איך היום השמיני נראה? אין בעיה, תיכנס למקדש, שם תראה. אז זאת אומרת שהציפייה היא שהעולם יתעלה למדרגת המקדש. ברגע שהעולם יתעלה למדרגת המקדש, ניכנס ליום השמיני. זה מסביר מדוע מדי פעם גם המקדש נחרב. מדוע? כי המקדש הוא גוף זר בעולם. בסדר? העולם שלנו זה עולם של היום השביעי. תקוע לך באמצע היום השביעי איזה שתל של היום השמיני. מה קורה לכל שתל זר בגוף בריא? נדחף. זאת אומרת, לכן מדי פעם המקדש גם חרב. כלומר, הפלא הוא לא שהמקדש חרב. זה הפלא זה כשהוא בנוי. או? זה מה שאני אומר. אבל זה לא לגמרי נעלם. גם כשהוא חרב, עדיין אומרים, אף על פי ששוממין בקדושתן הם עומדים. נכון? ולכן הכניסה להר הבית היא עדיין מותנית בכל מיני טהרות וכדומה. מה?
המקדש נמצא במקום, לא בזמן. כלומר,
זמן
לכאורה לפי מה
שאתה אומר, זאת אומרת, יש. אתה צודק. כלומר, יבוא יום, יבוא זמן, שבו המקום יהיה במדרגת היום השמיני. בסדר, או גם האנשים. היה אגב מישהו שחשב את זה כבר. לפני 200 שנה, באחת המדינות הברבריות של אירופה, מישהו עשה מהפכה. וכאשר עשו את המהפכה, החליטו על כמה דברים. אחד הדברים שהחליטו זה לבטל את הפולחן הנוצרי. ובמקום זה עשו דת של מה שקרה היש העליון. איך הם קראו לזה? L'être suprême. L'être suprême. כן? ככה הם עשו באספה הלאומית של צרפת. עשו חוק שיש אלוהים. זה מעניין, אלוהים קיים על פי חוק. אפילו הבגץ שלנו לא מעיז לעשות דברים כאלה. הם עשו דבר כזה. הם עשו פשוט חוקה שבה נאמר שהרפובליקה הצרפתית מכירה בקיומו של היש העליון, ושמידותיו הם האמת והצדק, ומקדשו העולם.
אחלה חוקה.
מה? אחלה חוקה, נכון? מקדשו העולם. עכשיו הם הוסיפו עוד משהו. הם שינו את לוח השנה. ביטלו את השבוע, ובמקום השבוע עשו עשור. במקום 4 שבועות בחודש, 3 עשורים בחודש. בסדר? 10 ימים. זאת אומרת, זה המחשבה שאפשר לעבור את היום השביעי. כן? כבר כמה שאמרו שהמקדש זה העולם כולו, אז זה חשוב גם שיגיעו ליום השמיני. מובן?
אבל זה אופייני לנצרות לחשוב שיגענו כבר ליום השמיני.
זה נכון, זה נכון, זה נכון. אכן כן. מה? כל זה קרה בצרפת, כן. אחרי כמה שנים הם חזרו בהם וכו'. אבל היה איזה רעיון כזה לשם. כן? לצורך הזה הם חתכו כמה ראשים. טוב. עכשיו, מה שמעניין כאן, פסוק מ"ו הוא פסוק מאוד יפה, כלומר, הוא פסוק של סיום. כלומר, אם אנחנו עושים חשבון, מה קרה מאז תחילת פרשת תרומה? נצטווינו לעשות את הכלים של המשכן, ואחרי זה בגדי כהונה, ואחרי זה קורבנות של המילואים, כלומר של חנוכת המשכן, ופתאום נזכרים, רגע, יש זה סעיף, ועשית מזבח מקטר כתורת ארצי שיטים תעשה אותו. תקוע פה במקום הלא נכון. אתם מבינים את הבעיה? פרק למד פסוק א', ועשית מזבח מקטר כתורת, עתה שיטים תעשה אותו, אמר אורכו ואמר רוחבו רבוע יהיה, והמתיים קומתו ממנו קרנותיו, וציפית אותו זהב טהור, את גגו ואת קירותיו, סביב קרנותיו, ועשית לו זר זהב סביב, ושתי טבעות זהב, תעשה לו מתחת לזרו, זה קר מאוד שם, מתחת לזרו, על שתי צלעותיו, תעשה על שני צידיו, והיה לבתים לבדים, לעשית אותו בהמה, ועשית את הבדים, עתה שיטים, וציפית אותם זהב, ונתת אותו לפני הפרוכת, אשר על ארון העדות, לפני הכפורת, אשר על העדות אשר יבעד לך שם. וכתיר עליו ארון כתורת סמים, בבוקר, ויתיבו את הנרות, יקטירן נע. ובהעלות הארון את הנרות בין הערביים, יקטירן נע. כתורת תמיד לפני השם, בדורותיכם. ולא תעלו עליו כתורת זרה, ועולה ומנחה, ונסך לא תסכו עליו. אז באמת יש פה בהחלט מקום לשאלה. מה קרה שפתאום ברגע האחרון נזכרים? יש עוד איזה כלי, סך הכל לא מרכזי כל כך, הוא רק עומד באמצע המשכן. כן? מזבח הקטורת. פתאום נזכרו שצריך לעשות מזבח הקטורת. הוא עומד באמצע המשכן. ממש באמצע. בין השולחן המנורה קצת יותר קרוב לכניסה. כלומר, כשאדם נכנס אל תוך ההיכל, מצד, דבר ראשון שהוא פוגש זה מזבח הקטורת. מצד ימין קצת אחר כך את השולחן, ומצד שמאל קצת אחר כך את המנורה. עכשיו, זה שובר גם את הרצף של הכניסה אל המשכן. הרי, מה? אם אדם רוצה להיכנס למקדש, אז הוא עובר דרך המסך פתר החצר, מזיזים את הווילון, בסדר, נכנס. הוא עובר כשמצד שמאלו מזבח העולה, ממשיך ללכת ישר. נכנס לתוך ההיכל, מזיז את הפרוכת, נכנס. אחר כך הוא צריך בעיקרון לעבור בין השולחן לבין המנורה, גם כן עובר ישר. מגיע לפרוכת, מזיז, מגיע לקודש הקודשים. כלומר, בעיקרון, הדרך להיכנס אל קודש הקודשים צריכה להיות ישרה. יש רק דבר אחד שתקוע לו באמצע ולא נותן לו להיכנס, זה מזבח הקטורת. אז מזבח הקטורת הוא תקוע משתי בחינות. גם מבחינת הטקסט וגם מבחינת המיקום שלו. בסדר? באמת לא מובן, מה הוא עושה פה? נזכרו פתאום. אגב, למה צריך קטורת במקום קדוש? לא מספיק קורבנות? קצת פרות, כבשים? מה? זה מוסיף ריח לנשמה. למה צריך כל כך הרבה ריח במקדש? זה הרמב״ם אומר, בגלל הריח של הבשר השרוף. כלומר, כל הזמן שורפים שם הבשר. מה? אז זה כאילו מתאר אוויר. לא יודע, ככה הרמב״ם אומר. אגב, יש קצת מקור לדברי הרמב״ם, מסופר שכאשר עלו בימי בית שני, כדי לבנות את בית שני, חיפשו את מקום המזבח. אז יש כל מיני דעות איך מצאו את מקום המזבח. אחת הדעות זה שהעריכו. כל מקום שבו לא העריכו ריח של קטורת, ידעו שזה שם. כלומר, עדיין המקדש היה מריח אחרי 70 שנה, אחרי 52 שנה, יותר נכון. העריכו עדיין את ריח הקטורת, חוץ במקום אחד, אני אקח את זה המזבח. כן, אצל הבהמות הריח מאוד מאוד פותח. כן. כלומר, דווקא דבר שהוא אצלנו חלש, אז הוא ביטוי לנשמה. כן, בגלל שזה חלש. אצל הבהמה, שזה מאוד, מאוד חזק, אז זה מאוחד עם הטבע. אצלנו, שזה החוש היותר חלש שיש לנו, זה מה שמפגיש אותנו עם מעלות עליונות. כן.
אז ככה, אז אני יכול להחליף, אז אפשר להחליף את זה, אולי
לאמצעים
יותר
משוכלים.
אם זה הנימום.
לא הבנתי את מה שאתה.
ואם אפשר להחליף את זה, אז...
אני לא הבנתי בדיוק את שאלתך. אתה שואל, סליחה, אני רואה, אני באמצע לחזור על שאלתו. בסדר? אתה שואל, אם ככה לא צריך קטורת, יש אמצעים יותר משוכללים. כן, היום. שאלתי, מה הם? כן? מה הם? מה זה? אז אתה אומר יש בסמים חזקים. אתה אומר שיש בסמים חזקים, נכון? זה מה שאמרת. אז זה הקטורת. זה לא שונה, זה בדיוק מה שהתורה אומרת. לא הבנתי במה אתה יותר משוכלל ממה שהיה. לכאורה, מה שאתה אמרת, זה בדיוק מה שהתורה אמרה. לכן אני אומר שאני לא הבנתי את התשובה שלך. מה? מה הם האמצעים לניקוי הריח של הבשר? קולט עדים? אתם יודעים כמה לכלוך זה צובע? אתם אומרים שזה עוד יותר...
מה? מוציאות את האוויר מהחלל ומביא
אותך לאוויר אחר. איך? המדובר שם בחצר פתוחה. מסורפים שם אלפים של בהמות. בשנה, מה אתה? איפה אתה חי?
יש כזה...
מה אתה עושה למשל כשמביאים קורבן פסח? ששם מביאים עשרות אלפים של בהמות ביום אחד. כל הוונטות שלך זה לא יעשור.
מה שאני רוצה להגיד, שהנימוק הזה זה נראה לי... הנימוק הזה לא נראה לי... נשמע לי כזה יותר מדי...
אתה שואל שאלה אחרת, זה אני מתחיל להגיד. אתה שואל לכאורה, הנימוק הזה לא מספק את הדרישה הפנימית של הנפש. לא בגלל שיש אמצעים יותר משוכללים, אלא בגלל שמהות הנימוק לא נראית לך. נכון? מדוע? כי זה נראה לך שדבר שהוא כל כך כאילו נאצל, הפך להיות משהו צדדי, טכני, נכון? כן או לא? כן, אתה צודק. אתה צודק. מה? אלא, שזה ברור שהקטורת היא עבודה נאצלת מאוד. כן, בארמית קיטרה זה קשר. כן, הקשר יותר עדין, דרך דווקא חוש הריח וכו'. אלא שאיך זה נולד, כלומר, איך נולדה באנושות בכלל עבודת קטורת. כלומר, איך פתאום בני אדם שהקריבו קורבנות, יום אחד החליטו לחשוב שגם צריך להביא קטורת. אז כנראה שהנימוק שהרמב״ם נתן היה, הייתי אומר, התירוץ המעשי לדבר הזה. בסדר? תמיד הרמב״ם הולך, איך אומר, עם הנימוק היותר בסיסי, היותר מקורי. הוא לא בא לשלול את כל העליות הנהדרות בקודש שיש על גבי זה. כן, בבקשה. זה נכון שזה ציווי השם, נכון? אז מה? בוודאי. אני פשוט תמה מאוד על מה שאתה אומר. אתה אומר זה ציווי השם. אבל אני שואל שאלה פשוטה, למה השם ציווה? חשבת על זה פעם שצריך לשאול שאלה כזאת? אז זה בדיוק מה שאני שואל. מה שמעניין אותי זה טעמי המצוות. אני רוצה לדעת למה השם ציווה. כלומר, זה שהשם ציווה, זה כולנו יודעים. אנחנו רוצים לדעת למה הוא ציווה. שזה חשוב מאוד לדעת למה הוא ציווה.
אז איזה עוד נימוקים יש לה? מה הנימוק
היותר... אני אמרתי אותו, תוך כדי התייחסות אליך. אני אמרתי שהקטורת זה ההתקשרות דרך הממד הנשמתי שלנו. לכן הריח הוא כל כך מרכזי שם. כן. אגב, איפה האיבר שמריח? איפה הוא נמצא? באמצע. בדיוק. לכן גם מזבח הקטורת הוא באמצע. כלומר, זה לא מקרי, המיקום הזה.
לא.
לא. מזבח הקטורת הוא בדיוק באמצע האחד. מצטער לה... אדוני היקר, האחד היה מלבני או לא? היה מלבני. כמה? 20 אמה על 10 אמות. 10 רוחב, 20 אורך. בסדר? המחצית הראשונה שלו ריקה. אתה מגיע בדיוק לאמצע, שם המזבח הקטורת. אחר כך, מצד ימין ומצד שמאל, יותר פנימה, נמצאים השולחן והמנורה. עכשיו זה יותר ברור? בסדר? טוב. לכן אני לא חוזר בי. המזבח היה באמצע. בסדר? מבד. טוב. כן. אתה שואל, אם הקטורת הייתה רק כדי להוציא את ריח הבשר, למה התורה כל כך מדייקת בעניינה? הנחת היסוד של שאלתך זה שהקטורת זה רק כדי לסלק את ריח הבשר. נכון? אבל זה בדיוק הפוך מה שאמרנו בדקות האחרונות. שם
זה
לב?
לא,
זה מה שאמרנו לפני הדקות האחרונות. כלומר, בהתחלה אני אמרתי שהרמב״ם אומר שהטעם של הקטורת זה כדי לסלק את ריח הבשר. אחר כך התפתח פה דיון נרחב ועירני בין התלמידים לביני, שבו אנחנו דנו בשאלה האם זה יכול להיות שזה כל הטעם, ואמרנו שלא. שיש פה עבודה נאצלת, שהיא באה לשם התקשרות הנשמה עם האלוהות, דרך החוש היותר הדין של האדם שהוא הריח. כל זה אמרנו, לא? נכון? ואמרנו שהרמב״ם רק אמר את הסיבה המקורית שגרמה לבני האדם לרצות להקטיר קטורת בהקרבת קורבנותיהם, אבל אחר כך אמרנו שיש גם יסודות יותר פנימיים נהדרים בקודש. ולכן התורה גם מדייקת. האם לא אמרנו זאת? טוב. נכון. אז יש דברים יותר עמוקים. אגב, מישהו שאל את רבנו אברהם בן הרמב״ם. רבנו אברהם בן הרמב״ם היה בנו של הרמב״ם. שאלו אותו כל מיני שאלות על דברים שכתב האבא שלו. הוא אומר, הוא כתב ככה, איך אתה מסביר? כתב ככה. אחרי הדברים ששאלו אותו זה על טעמי הקורבנות שהרמב״ם נותן. כן, הרמב״ם מסביר, למה יש קורבנות? כי זאת הייתה התרבות של עבודת אלים, שהייתה מקובלת אצל עבודי עבודה זרה באותם הימים, אז התורה המשיכה את, את הנוהג התרבותי הזה גם לעבודת השם. כך אומר הרמב״ם. הדבר הזה הרגיז מאוד את הרבנים, אמרו איך אפשר להגיד דבר כזה, מה פתאום, זה ציווי השם, כל מיני דברים כאלה. אז שאלו את רבי אברהם בן הרמב״ם מה הוא אומר על זה. הוא אמר, וכי אבא שלי אמר שהוא הטעם ואין בלתו? טוב. אבל בואו נחזור, כן, מה?
היום אז אפשר לעשות את בעזרת השם, שאני יודע שיקום, את זה אפשר לעשות את זה באמצעים יותר מודרניים?
אתה אומר שהמקדש יקום, האם יעשו את הסילוק של הריח באמצעים יותר מודרניים? יש לי מספר שאלות. א', השתמע מתוך שאלתך שהסיבה היחידה לקטורת זה סילוק הריח, נכון?
לא.
כי השאלה שלך יש לה מקום רק אם אנחנו מניחים שעניינה של הקטורת זה סילוק הריח של הבשר.
לא,
אבל אם יש טעמים אחרים, לך תדע אם אמצעים אחרים יותר טובים. לא, אבל אתה צריך לדעת מה הטעם. אתה צריך לדעת מה הטעם של הקטרת הקטורת. מה?
הקטורת יישאר עם אותם סימנים, רק זה יהיה.
אלא מה?
באופן אוטומטי.
מה זאת אומרת באופן אוטומטי? איך ישרפו אותה אם לא ידליקו את האש?
לא ידליקו את האש,
זה בשביל רחוק. האם יהיה אפשר, אתה שואל אם כן שאלה אחרת, לא על הקטורת, אתה שואל האם יהיה אפשר להדליק את האש על גבי המזבח באמצעי אחר. כן. למשל בשלט רחוק. כן.
בכלל, בעבודת המקדש,
האם עבודת המקדש תשתנה? תשובה? מה?
אולי תהיה אוטומטית.
כן, הכהנים ילכו לישון, יפעילו ככה. כן? בינתיים מוקרב קורבן התמיד, קורבן מוסף, עולות, וזבחים.
אני שואל אם יש איזה מקום בעבודת
המקדש. מזבח הקטורת מתנקה לבד.
רבים?
ניקוי אוטומטי. סלף קלינינג. סלף קלינינג, כן. נא לא להפריע, עכשיו המקדש מתנקה. כן, מה אתה אומר?
אני שואל אם יש לזה מקום בעבודת המקדש.
הבנתי, אז אתה שואל אם יש לזה מקום בעבודת המקדש. התשובה, לא. כל מה שהיה הוא שיהיה. מדוע? משום שהמקדש, כל הנעשה בו, שייך לנצח. זה לא שייך למצב זה או אחר של התפתחות האנושות. זה משהו ש... מפגיש אותך עם היום השמיני. זאת אומרת, זה לא שהמקדש מתאר דברים שהיו, אלא הוא מתאר דברים שיהיו. ולכן גם שריפת העצים וקטישת סמני הקטורת וכדומה, כל אלה הם בכלל העבודה, העבודות במקדש. כן. אתה אומר שיכול להיות שכל זה יהיה ברמה רוחנית, לא גשמית, כמו שאנחנו מבינים את זה היום. חס ושלום. וכי אנחנו נוצרים? שהנוצרים רוצים שכל דבר יהיה רוחני ולא גשמי? אנחנו מאמיני אמונת הייחוד, מונותאיסטים. מה זה מונותאיסט? זה אדם ששותה רק קוסטה אחת, מונותאיסט. וזה גם מי שמאמין באמונת הייחוד. האמונת הייחוד היא שריבונו של עולם מצוי בכל, הוא מצוי ברוח ובחומר. כן? המחשבה שהחומר הוא מחוץ לאלוהות היא מחשבה דואליסטית, כן? של שניות, שעושה את החומר לאויב של הקדוש ברוך הוא. חס ושלום. ברור? כן. לא. כי עבודת המקדש זה לא בגלל שיש אמצעי טכנולוגי זה או אחר. עבודת המקדש היא באה לייצר את העולם האידיאלי, נכון. ולתת לעולם האידיאלי להופיע בעולמנו. ולכן כל הפרטים של כיצד קודשים את הסממנים, כיצד מכינים את לחם הפנים וכדומה, כל הדברים האלה הם בעלי משמעות. והדברים האלה צריך ללמוד מה הם. מובן. טוב. אתה כן צודק בזה שאם המקדש לא היה מצווה אז, אלא הקדוש ברוך הוא ממתין עד ההתפתחות הטכנולוגית כדי לצוות על המקדש, היה מצווה משהו אחר. אבל כבר אז הייתה האנושות ראויה להשראת שכינה. לכן, צווה המקדש כפי שצווה.
לא נקבל כל מיני ציוויים נוספים?
לא, מה פתאום, איזה ציוויים נוספים. כלומר, בעבודת המקדש הדבר לא שני. במבנה, באדריכלות המקדש, השתנו דברים, בהחלט. טוב, אז אני רוצה עכשיו פה לחזור לנושא מזבח הקטורת, שאותי הוא מטריד. כן, בבקשה.
אפשר אולי...
כן, אני עוד לא עניתי על השאלה. כן, מה?
אפשר להגיד שמזבח הקטורת הוא מבחינת ארון העדות שנמצא בתוך השתמשים. יש פה כאילו הרבה הקבלות, אם זה הצי שיטים מוספים זהב, וזהב סודי.
לא, אבל זה גם נאמר על השולחן. גם על השולחן זה נאמר. יש לו גם כדי. כן, יכול להיות. טוב, בוא, לאט לאט. בוא נסביר פה את הנקודה. נבין מה זה מזבח הקטורת, אחרי זה נשלים עם דבריך. מזבח הקטורת, יש בו קטורת. עכשיו, הקטורת פועלת על איזה חלק של הנפש? על השכל או על הדמיון? על הדמיון, נכון? כאשר האדם נשלט על ידי הדמיון, הוא עלול לחטא. נכון? עכשיו, זאת אומרת, שהדמיון, שהפעולה על הדמיון של מזבח הקטורת, היא פעולה שבאה להציל מן החטא. עכשיו, בשלב הזה של ציווי המשכן, כשזה היה, כפי שאומרים בהלכה, עובר לעשייתן, זאת אומרת שעומד המקדש להיעשות, גם הסכנה של חטא העגל מופיע. לכן, דווקא ברגע האחרון, מובא המרשם לתיקון החטא, שזה מזבח הקטורת. ממה מורכבת הקטורת? מסממנים. כמה? מה אתה אומר? אתה אומר 13.
11.
אז צריך להכריע. נלך על 13 או על 11? מה אתה אומר?
11.
יאללה, נלך על 11. כולם נפתחים. כן. 11 סמנים. שהם? הצורי. והציפורן. והחלבנה. לא חלבונה. חלבנה. והלבונה. וכו'. נכון? שאלה קטנה. צורי זה נותן ריח טוב. ציפורן זה נותן ריח טוב. מה? אבל החלבנה זה נותן ריח רע. נכון? יש ריח רע מהחלבנה. כששורפים חלבנה זה עושה ריח רע. אלא מה? כאשר הוא מצטרף אל שאר הסממנים, גם החלבנה נותן ריח טוב. זאת אומרת, זה מין סממן כזה מוזר. לעצמו הוא רע, עם אחרים הוא טוב. הוא מכוון כנגד הרשעים. נכון? ככה זה אומרים. כן, אבל זה לא זה. לא זה. חלבנה זה משהו אחר. אבל הגמרא אומרת שהחלבנה זה מכוון כנגד הרשעים. במקדש של משה יכול להיות שיש מקום לרשעים? לא. אנחנו למדנו שיש מקדש של משה, יש מקדש של אהרון. במקדש של אהרון יש מקום לרשע. הרשע מתקן. איך מתקנים אותו? מצרפים אותו אל הצדיקים. אז יש חלבנה, שמים אותו עם 10 סמנים אחרים, ביחד זה נותן ריח טוב. במקדש של משה אין קטורת. כי זה עולם של שליטת השכל. מקום של שליטת השכל, אין אחיזה לדמיון, אין צורך בקטורת, אין גם רשעים. גם אין עיכובים בדרך אל הקודש, אל קודש הקודשים. מה? לכן אין גם מזבח הקטורת. אין מזבח הקטורת כי אין עיכוב מלהיכנס לקודש הקודשים. המקדש של משה, כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, זה המשכן של פרשת תרומה. זה המקדש של פרשת תרומה. יש לעומתו עוד מקדש אחר, זה המקדש של אהרון, שהוא המקדש כפי שהוא מתואר בפרשת תצווה. עכשיו, בפועל, מהבחינה ההיסטורית, שני המקדשים היו ביחד. זה אותו מקדש. רק יש מרכיבים של המקדש הזה שנמצאים בפרשת תרומה, והם שייכים לעולמו הפנימי של משה, ויש פריטים שנמצאים בפרשת תצווה, והם שייכים לעולמו הפנימי של אהרון.
ומה שבנה דוד המלך, זה גם משה וגם אהרון?
מה שבנה דוד? דוד לא בנה את המקדש. לא. דוד לא בנה את בית המקדש. אתה מתכוון לשלמה. שלמה עוד לא נולד כשכל זה קורה כאן. אני עוד לא יודע, כשנגיע לספר מלאכים נדע, אבל בינתיים אני לומד ספר שמות. בספר שמות יש תיאור של המשכן ששימש במדבר, והוא היה מורכב מביטויים של שתי נפשות, נפש משה ונפש אהרון, ומה שאנחנו כאן רואים בצורה ברורה ביותר, שמזבח הקטורת שייך לנפש אהרון ולא לנפש משה. בגלל שבמקדשו של משה אין מקום לחוטא. אתם זוכרים את ארבעת ההבדלים בין מקדש משה למקדש אהרון, כן או לא?
לא.
ואיזה? אתה שואל כל השאלה.
שאלה אחת
שכוללת הרבה שאלות. לפי מה שלמדנו, אני מצטער שאני חוזר על דברים שישעממו את כל הגולשים שכבר שמעו את זה 1,000 פעמים. עוד ישלחו תלונות למכון, מה פתאום הוא חוזר כל הזמן על עצמו? למדנו שהמשכן של משה אין בו כהנים, אין בו בגדי כהונה, אין בו מזבח כתורת ואין בו כיור. למה אין בו כהנים ולא בגדי כהונה? כי היחס של האדם אל האלוהות הוא יחס ישיר. משה רוצה להיכנס למקדש, בקודש הקודשים נכנס. מה הוא עושה שם? שומע את דבר השם. איזה בגדים הוא לובש? בגד פשוט. כן, בגד זה גם שייך לעולם הדמיון. זה הרי תוספת, הבגד זה לא מה שאני. הבגד מכסה על מה שאני באמת. הוא משדר משהו. יכול להיות שהוא גם מבטא במידה מסוימת מה שיש בי, אבל הוא לא מבטא את הכל. למה משה היה בכלל עם בגדים? לכאורה היה אפשר גם להיות בלי בגדים בכלל, נכון. אבל מישהו בא, אבל הוא נכנס בלי בגדי כהונה, הוא נכנס עם בגד לבן. ככה זה כתוב בגמרא, בגד לבן בלי אמרה. זאת אומרת שהמקדש של משה הוא מקדש לאנשים שאין להם עיכוב מלהיפגש עם השם. מה יכול להיות העיכוב להיפגש עם השם? החטא. יפה. לכן יש כהונה. הכהונה מחפרת על החטאים. לכן אצל הכהן יש גם מזבח כתורת שבו יש חלבנה שהיא מתייחסת לרשע. יש גם כיור. הכיור הוא בשבילה טהרה. נכון? אבל משה לא צריך טהרה, הוא טהור. מלכתחילה. הכיור זה לא מקרה. הכיור זה כיור. עכשיו, מה? הוא משמש לטהרת ידיים ורגליים. עכשיו, זה מובן גם מדוע דווקא בהקשר הזה מוזכר לראשונה בתורה יום הכיפורים. תסתכלו בפרק למד, פסוק י'. וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קדשים הוא לשם. אבל, אגב, זה קצת דומה למה שאמרת, שבעצם המזבח הכתורת זה תרגול של קודש הקודשים על יבש. כלומר, אתה עוד לא יכול להיכנס לקודש הקודשים. אז תחכה, תקטיר, תחפר על גבי מזבח הכתורת, גמרת, תיכנס פנימה. ככה זה הרי עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. מה הכהן הגדול היה עושה? קודם כל, מטפל בענייני מזבח הכתורת, אחר כך נכנס לפני ולפני. כן, זה אני. אתה אומר, רשום ויומר השם אל משה ועשית קיר נחושת. ראית את הכתב יד של משה בעצמו? אז למה אתה אומר רשום? אז למה אתה אומר רשום? אתה מתכוון כתוב. כתוב, כן. כתוב. ולא כתוב ויומר השם אל משה, כתוב וידבר השם אל משה לאמור. נכון, לא, בסדר. קודם כל, אני מתקן. לא רשום אלא כתוב, וגם לא כתוב, לא כתוב ויאמר השם אל משה, אלא כתוב וידבר השם אל משה לאמור. ועשית כיור נחושת. נכון, נכון, נכון. אז לכאורה זה פונה אל משה. נכון. אבל מה כתוב? ורחצו ממנו אהרון ובניו. זאת אומרת, מלכתחילה זה לא מכוון למשה, ואפילו כשמשה נכנס לתוך קודש הקודשי והיה וזה עשה את כל עבודת המזבח במשך 7 ימים הראשונים, לפני שאהרון ובניו נכנסו לעבודה, משה לא רחץ בכיור. בסדר? כן. מה?
למה זה
לא
שייך
לכם
עם כל המזבח של אהרון?
זהו, זה כדי להבליט, זה הובא פה, כדי להבליט את זה שזה לא שייך אורגנית למקדש משה.
אז זה פה עושה את הכל דבר.
אז לכאורה היה אפשר לשים את זה במקדי הכהונה. למה חיכו עד אחרי חנוכת המקדש? פשוט מאוד. כי מתי יש הבלטה של הסכנה של החטא? אחרי הסיום של הכל. כלומר, כל זמן שאתה מדבר באופן אידיאלי, הרי כל זה נאמר בהר סיני, כשמשה נמצא למעלה. כן, הרי כל השתי הפרשיות האלה, תרומה ותצווה, הם לא נאמרו למטה, הם נאמרו למעלה. ואז בינתיים משה שומע מה שצריך לעשות. שמה, אף על פי שהחטא אפשרי באופן תיאורטי, אבל אף אחד לא מעלה בדעתו שהוא יהיה. רק אחרי שנסתיים הכל, ואז לא נותר למשה אלא לרדת, אז אפשרות החטא מתחילה להתבלט. ולכן בא מזבח הקטורת. אתה הייתי?
כן.
בסדר. חטא העגל היה בזמן קטורת בין הארבעים. יש קשר בין הדברים. כן, כן, ודאי. טוב, בואו... מה? יש פה שאלה. וואלה. זה שאלה, לא כל יום קיימים כזאת שאלה. מה סוד כוח הקטורת? הלוואי הייתי יודע. אבל אפשר להגיד דבר אחד פשוט, זה הכוח של החיבור. כן? בארמית, קטרה זה קשר, נכון? קטרה זה קשר. וזה החיבור של כל החלקים. לוקחים כל חלק וחלק, דווקא בצורתו היותר דקיקה, ושורפים, ומתוך כך יש אפשרות לחבר לריח אחד כל מיני ריחות, כולל הריח הרע. זה הכוח של הקטורת. יש פה עוד שאלה. כל מה שהיה הוא שיהיה. והרי לעתיד לבוא בטילים כל הקורבנות, חוץ מקורבן תודה. כן? איך אני יכול להגיד שמה שהיה במקדש זה יהיה במקדש? הרי התבטלו הקורבנות לעתיד לבוא, חוץ מקורבן תודה. תשובה.
כדי... גם הטעם שהרב ציין בשם הרמב״ם, גם כן צריך היום להיבוטל, אין צורך בכלל בציווי של הקורבנות. אם הציווי לפי הרמב״ם היה נגד עבודה הקרה, ואין את העבודה הקרה, זו יצויה, גם לא צריך לחפיל את הציווי.
למה לא צריך לחפיל את הציווי?
היום כבר לא צריך הציווי, כבר לא חד. אין כנגד.
אז הציווי, לא, אז לא שלא צריך להתחילה, אז לא נצטרך, אני מקווה.
כן,
בסדר. אז... אז רגע, לאט לאט, יש פה עוד שאלה, אבל רגע. טוב, קודם כל, מה שאמרתי כבר, מה שהיה הוא שיהיה, אז איך יכול להיות שיתבטלו הקורבנות לעתיד לבוא? תשובה, כדי שיתבטלו הקורבנות, צריך שיהיו קורבנות. אין לך מה לבטל. אם אין לך מה לבטל, אז אין ביטול. אז כשאומרים יהיה, הכוונה יהיה לעתיד. ומה שכתוב לעתיד לבוא, זה העתיד של העתיד. מובן? יש מדרגות בעתיד. הביטוי לעתיד לבוא, זה יכול להיות. כשאומר לעתיד, זה יכול להיות עוד דקה, יכול להיות עוד מיליארד שנה. אז ברוך השם, העולם ילך ויתפטר. זאת אומרת, מתי נפסיק להקריב קורבנות בעלי חיים? כאשר בעלי חיים יעלו למדרגת האדם. אז באמת זה לא יפה לעשות קורבנות אדם, אז אנחנו נפסיק עם הקרבת קורבנות הבהמה. קורבן תודה זה מן הצומח. כן, קוסקוס. יביאו קוסקוס. לא, זה סולת. זה סולת. אז לא, בזמן שמביאים את הסולת לפני המזבח, אסור שהיא תהיה חמץ. כלומר, זה לפני שאתה עושה מזה קוסקוס. אתה מביא את זה עם שמן, לוקח קומץ המנחה, מקריב על גבי המזבח, וכל השאר מביא הביתה. מה אתה עושה עם הסולת בבית? אוכל. איך? קוסקוס, נכון? מה? אני לא יודע. עכשיו, אם נתקדם עוד קצת, מה שהרמב״ם כתב, שהטעם של עבודת הקורבנות זה כנגד עבודה זרה, ואז יוצא לפי זה שכאשר לא תהיה עבודה זרה בעולם, לכאורה אין מקום לדבר הזה, אז יש כמה אפשרות להתבונן בזה. אפשרות אחת, זה לומר שלפי הרמב״ם, עבודה זרה תמיד יש. כלומר, גם כשבפועל אין עבודה זרה, אבל תמיד יש מקום לעבודה זרה. דבר נוסף, וזה גם הרב קוק מסביר בערפילי תואר, לפי הרמב״ם, העבודה כלומר, מה שהיה בימי משה זה הדור האידיאלי, שהוא דגם לכל הדורות. עכשיו, יש פה שתי שאלות שהיו. אחת, כבר נמחקה, אבל אני זוכר אותה. חסידי ברסלב אומרים שגם בכוס יש... כוס על השולחן, נמצא הקדוש ברוך הוא, אז למה לא להשתחוות לכוס? טוב, לא יודע, זה לא הנושא של השיעור, אני לא אתייחס עכשיו. עכשיו, יש פה שאלה חדשה. האם אין מקום לאמצעים חדישים יותר במערך התומך של המקדש? שינוע בעלי חיים ואנשים. הרי היכולות המפותחות של הקטורת והשירה שנעלמו, היו... טוב, חסר פה השורה, אני לא יכול לקרוא. טוב, לא משנה, אני מבין אופן כללי, שהכוונה, האם אי אפשר יהיה שבמערך התומך של המקדש יהיו חידושים? תשובה, בוודאי. מה, אתה חושב שהתאורה תהיה תאורה מפגרת? יש שם תאורה כמו שצריך. החימום, יהיה חימום קטעת רצפתי, כמו שצריך. והשיר שנעלמו, היו פיתוחים חדישים של זמנם. כן, ודאי. אז יש לו כל מיני דברים. ואולי לגבי פיתום הקטורת, אז יתחנו את הקטורת באמצעים יותר טובים. לא יודע, כל מיני דבר. טוב. אז המערך התומך יהיה בסדר. גם תהיה חנייה. אתם לא יודעים איזה חנייה תהיה שם. כן, יהיה משהו. כמו שהתחבורה שלה תעבור דרך חשמל. טוב. פרק, מה יש? פרק למד, פסוק י' א'. אפשר להתקדם או לא? מה? לא דילגנו על כלום. לא קראנו? מה, איזה פסוק לא קראנו? תגיד לי איזה פסוק לא קראנו. נראה אותך. תגיד לי איזה פסוק לא קראנו. מפסוק ד' עד פסוק י' לא קראנו? אני חושב שכן. פרק ל' פסוק י' א'. לא, לא, קראנו עכשיו, היום. זה אפילו מוקלט, אתה יכול... טוב. וידבר השם אל משה למור. מה זה למור? אומרים שזה שם המשפחה של משה, כן. לא, זה מוכח, כי גם אהרון ובניו, גם להם נאמר. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפיקודים מחצית השקל בשקל הקודש, עשו לגירה השקל, מחצית השקל תרומה לשם. כל העובר על הפיקודים בין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת השם, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט ממחצית השקל. לתת את תרומת השם לכפר על נשותיכם, ולקחת את כסף הכיפורים אל בני ישראל, נתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נשותיכם. יש ביטוי שחזר פה כמה פעמים שמעורר תשומת לב. והוא? לכפר. האמיתי התחלנו בזה בפרק הקודם. בפסוק י' דם חטאת וכיפר עליו אהרון אחת בשנה. על קרדה ואחת בשנה. מדם חטאת הכיפורים. אחת בשנה יכפר עליו. כן? כפי שקראנו בפסוק י'. אז אם כך, יש פתאום הופעה של הכפרה. אנחנו עוד לא יודעים על מה. מה זה לכפר? לכפר זה אם יש חטא. מה אנחנו רואים כאן? שהחטא צפוי. זאת אומרת, כאילו מזהירים אותנו. תדעו לכם, אוטוטו יהיה פה חטא. מה? לא, לא פשוט הקדמה. זה פשוט. החטא קדם. זאת אומרת שכל המעשה של חטא העגל, שאנחנו נלמד אותו, בעזרת השם, זה מעשה של משבר, אבל המשבר הזה צפוי. אתם זוכרים שלמדנו על זוגיות הפרשיות? שפרשיות התורה מסודרות שניים שניים. כן? יש שתי פרשיות, כלל אנושיות, בראשית נוח. שתי פרשיות של אברהם, לך לך וירא. שתי פרשיות של יצחק, חיי שרה תולדות. שתי פרשיות של יעקב, ויצא וישלח. שתי פרשיות עבור בני יעקב, וישב וקץ. שתי פרשיות עבור ראשית השבטים, ויגש ויחי. שתי פרשיות עבור הגלות, שמות וירא. שתי פרשיות עבור יציאה מן הגלות, בו בשלח. שתי פרשיות של מתן תורה, יתרו משפטים. ושתי פרשיות של ציווי המשכן, תרומת תצווה. ואז כתיסה לבד. אין זוג לפרשת כתיסה. גומרים עם פרשת כתיסה, ויקל פקודי בניין המקדש. ויקרא צו, הקרבת הקורבנות. כבר, רואים שהפרשיות בתורה הולכות זוגות זוגות, ולפעמים יש חריגה. יכול להיות. אז כן, יש פרשה באמצע, שהיא לא הולכת לפי סדר הזוגיות. פרשת כתיסה. למה? ברור, לא סימפתי לתת לה בן זוג. זאת אומרת, המשבר הוא יציאה מן הסדר. ולכן הפרשה הזאת עומדת לבדה. לכאורה עומדת לבדה, כי האמת היא שיש לפרשה הזאת בן זוג, אבל לא בספר שמות. פרשת שמיני. פרשת שמיני שהיא המקבילה בתוך ספר ויקרא לפרשת כתיסה בספר שמות. אבל מצד שני, זה חלק מהתורה, לא? אם כן, המשבר הוא חלק מהתוכנית. בסדר? מצופה. האמת היא, למדנו את זה בפרשת משפטים. נא להסתכל לרגע אחד בפרק כף ג' בפסוק כף. פרק כף ג' פסוק כף. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. מה זה אני שולח מלאך? איזה מלאך השם שולח? לכאורה מספיק משה, לא? למה צריך לשלוח לו גם מלאך? אלא בעקבות החטא, בפרשת כתיסה, אנחנו יודעים שהשם שלח מלאך. אבל לפני כן לא שולח מלאך. מה אומר רש"י? כאן נתבשרו שעתידין לחתו. בסדר? אז כאשר האדם חוטא, אז ודאי שיש חרטה וצער וכו', אבל אחרי התשובה יש לו אפשרות להבין איך כל זה משתלב במערך כולל. לפחות לגבי חטאי האומה, חטא העגל הוא חטא של האומה כולה, ויש לו משמעות. לכן לחפר על נפשותיכם זה נאמר כאן.
למה המלאך מבשר
שהוא בגלל שאומר, אני הקדוש ברוך הוא מבשר שעתידים לחטוא ואז שהוא ישלח מלאך במקום משה. עכשיו, איך מחצית השקל זה מחפר על הנפשות? זאת השאלה. איך מחצית השקל זה מחפר על הנפשות? כי צריך להבין מה המקור של החטא. המקור של החטא זה תחושת המילוי של האדם. כאשר האדם מלא מכוח עצמו. כלומר, הוא בתוך עצמו כבועה. אז מה יכול להציל אותו מן החטא? לדעת שהוא מחצית. כי הרי מה זה מחצית השקל? שכל אחד מישראל, כשרוצים למנות אותו, נותן מחצית שקל. זאת אומרת שכל אחד דומה לאותו מטבע שהוא נותן. ועל המטבע הזה כתוב, לא בדיוק היה כתוב, אבל מטבע שקוראים לו חצי. להראות את ההזדקקות של האדם לזולתו. ברגע שהאדם מכיר בהזדקקות שלו על זולתו, אז הוא גם לא חוטא.
אז הוא אומר לו מה?
חוטא.
יכול
להסביר את זה עכשיו? כל חטא מקורו בסופו של דבר בגאווה. לא צריך כל הזמן, כשעל כל משפט שאני אומר תגיד משהו, לא, פשוט זה הד יוצא. כן.
כל חטא
בסופו של דבר הוא סוג של גאווה. מדוע? כי הרי מה זה החטא? השם אמר ואני עושה הפוך. אז אני סמכות. ברור. השם אמר ואני מחליט אחרת. מכוח מה? הרי אם השם הוא הקובע מה שצריך לומר, אז הגאווה ראויה לו, אבל לא לי.
לא, אבל אתה מדבר על סוג מסוים של חטא? אתה מדבר על סוג מסוים?
כל חטא. כל חטא בהגדרה הוא מרידה.
אתה
מסית החטא בשוגג. גם חטא בשוגג זה חטא. זה גם מרידה. מדוע? למה שגגתי? מה זה לשגוג? לא, לא ידעתי, זה לא נקרא שוגג. לשגוג זה כוונה שאני ידעתי. ידעתי ולא שמתי לב. כלומר, זה חטא של חוסר תשומת הלב. זה לא אונס. למשל שאדם לא ידע, לא ידע שדבר מסוים הוא אסור, זה לא מפחד בכלל. בסדר?
אוקיי, אבל גם בשוגג, מה זה...
שוגג זה סוג של מרידה.
באמת?
בוודאי. מה זה שוגג? אתן לך דוגמה. אדם יודע שאסור להדליק אש בשבת, רק כי הוא שכח שהיום שבת.
כן, אבל יש דברים יותר פשוטים.
מה?
גם מרידה
בזה
הוא שכח.
כי הוא צריך לשים לב. הרי נצטווה לזכור את יום השבת ולא זכר. כן, מה אתה אומר? איזה דוגמה?
יש דוגמאות פשוטות יותר, זאת אומרת, דוגמאות שהן קלות כאילו, שנגיד, בוא נגיד, בן אדם שכח בזמן נתון שזה שבת והדליק אור. בטעות.
הוא שכח שזה שבת.
זה
חטא. זה חטא. למה? כי הוא צריך לזכור שהיום שבת. זה בגלל זה שאני מדבר.
זה אונס, שכח.
לא, זה לא אונס. אונס זה מי שלא יודע שיש איסור כזה בכלל.
אבל הוא לא שכח את כל השבת.
למה? הוא שכח שזה יהיה שבת היום. הרי אם יש מצוות שבת, מה כלול במצווה הזאת? לזכור את השבת.
אבל אין בו מרידה.
זאת מרידה שהוא לא זוכר. כלומר, חוסר תשומת הלב היא מרידה. בדרגה מאוד מאוד נמוכה, אבל יש דרגה מסוימת.
זה לא יכול, חוסר תשומת לב לא יכול לנבוע מדברים יותר פנימיים.
רגע, אם אתה אומר שהוא בכלל לא שם לב למה שהוא עושה, זה משהו אחר. למשל, אדם... כן, אדם באמצע הלילה קם ככה אפוף לגמרי, הוא בכלל לא יודע מה שהוא עושה, הוא לא זוכר אפילו את השם שלו, בקושי, כן? נכנס לשירותים, מדליק תאו. זה לא נקרא שוגג, כי הוא לא שם לב למה שהוא עושה. כלומר, אפילו לא שם לב שהוא מדליק תאו. אם זה הפך להיות אוטומטי אצלו. דבר שנעשה מכוח עשייה אוטומטית לא נקרא חטא. השוגג זה משהו אחר. השוגג זה שאומרים לו, למה אתה מדליק את האור? למה לא שאני לא יודע? מה, אתה לא יודע שאסור להדליק אור בשבת? אני יודע שאסור, אבל היום לא שבת, מדליק. זה נקרא שוגג. בסדר? אבל מה שאתה מתאר שם, הבן אדם האפוף, אין לזה שום קשר. כן. טוב. אז לכן כל חטא יש בו יסוד של גאווה. מה זאת אומרת גאווה? שתחושת המילוי של האדם, שהוא שם את עצמו במקום האלוהים. ברור? ולכן אם הוא ידע להתייחס לזה, זאת אומרת, הוא יכיר בזה שהוא רק מחצית, הוא כנגד מחצית השקל, ולכן הוא זקוק להשלמה מזולתו, אז יש לו ענבה. יש לו ענבה, לא יחטא. מובן? כן. זאת אומרת, למה צריך קשר עם הזולת ולא עם השם? תשובה, הזולת זה השם. כי אם הייתי במצב שבו אני יכול להיפגש עם השם ישירות, אז הייתי נבחן על הקשר שלי עם השם. וזה היה בגן עדן. מאחר ואני כבר לא בעולם ההוא, אני בעולם שבו השם מסתתר, אז אני נשפט על פי יחסי לזולתי, ועל פי זה יודעים איך אני מתייחס אל השם. ועל זה נאמר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כלומר, איך שאתה מתייחס לרעך, כמוך אני השם. לעתיד לבוא זה בכלל מדרגה שלישית. של בן אדם לעצמו, כלומר אדם בתוך עצמו מגלה את האלוהי שבו, זה מדרגת העתיד לבוא. עד כאן להיום.